שלום לכולם, אנחנו היום לומדים את פרשת פנחס, פרשה אדירה, פרשה מיוחדת מאוד. כרך שלם בזוהר מוקדש לפרשת פנחס, ורוב הסודות של ריפוי ורפואה נמצאים בפרשת פנחס. האמת, יש על זה קורס שלם של זוהר פרשת פנחס, לא נוכל להרחיב את הכל כאן בזמן הקצר, אבל בכל אופן, בפרשת פנחס יש את הסודות של הרפואה, והרפואה מתחילה בראש. ואם אנחנו נבין באמת מה הסיפור, זה מדהים כמה שפרשת פנחס נותנת תשובות לא רק לריפוי של ברמה התאית, הרמה של הרקמות, הרמה של האיברים, הרמה של הגוף, גם הרמה המשפחתית, החברתית, הפוליטית והכלל עולמית. הכל נמצא בפרשה הזאת, בעיקר עם המסר לתקופה שלנו, המסר לתקופה המיוחדת הזאת, וגם עצם העניין שפרשת פנחס בדרך כלל נקראת עם ההתחלה של שלושת השבועות של ימי בין המצרים, שהשנה אנחנו ביום שלישי, בעוד יומיים, אנחנו כבר מציינים את י"ז בתמוז, תענית י"ז בתמוז, התחלה של שלושת השבועות של ימי בין המצרים, הימים שבהם מצד אחד אלו ימים של דינים הקשים ביותר בשנה, מצד שני כל רודפי הישיגוע בין המצרים, מסביר המקובל, זה הזמן מי שרודף, רודפי הרודף י"ק, רודף את ההשגה של העולמות העליונים, הישיגוע יגיע להשגות בימי בין המצרים. אז זה, כלומר, שני הצדים האלה קיימים בשבועות הקרובים, ובפרשת פנחס אנחנו נקבל את אחד העקרונות החשובים ביותר שנוכל ללמוד, שהקדוש ברוך הוא מקדים תמיד תרופה למכה. כלומר, כל הדינים שמתעוררים עלינו בשבועות הקרובים, בזמן הזה בעיקר של חודשי תמוז ואב, התרופה להם, כמו שאמרנו בשבועות הקודמים, נמצאת בפרשות השבוע, אבל השיא זה בפרשת פנחס, העניין של הרפואה, מהרמה התאית עד הרמה של הכלל עולמית. בואו נראה איך זה קשור. אז אנחנו נתחיל, פרשת פנחס, היא מתחילה בספר במדבר, פרק כ"ה, פסוק י'. למה פסוק י'? כי הסיפור מתחיל קודם. הסיפור מתחיל קודם, ומה אנחנו יודעים על הסיפור? אז הסיפור פרשת בלק, פרשת בלק מגיע בלעם בן באור, סוחר אותו בלק כדי לקלל את ישראל ולהשמיד את עם ישראל. ומה שאמרתי בשבוע שעבר על פרשת בלק, אפשר לציין דבר אחד לזכותו של בלעם, הוא אומר את כל אשר השם ישים בפי אותו אומר. ובאמת, הרי בן אדם עם אינטליגנציה אפילו מתחת לממוצע, אם משלמים לו בשביל לקלל, זה לא בעיה לקלל. אז תכין לעצמך איזה כללות נמרצות ועסיסיות, ותקלל, תקבל את כל השכר. בלעם לא עושה את זה. איך יוצא שאדם ששונא את ישראל כל כך, מקלל, רוצה לקלל, ובעצם הוא מברך שלוש פעמים, האמת ארבע פעמים. ארבע פעמים הוא מברך. איך זה יכול להיות? וכדי להבין את זה צריכים להיכנס להסבר של המקובלים על מה באמת קרה שם. ומה שקרה זה דבר מעניין, וצריך לזכור את זה טוב כדי שנוכל להבין את המהות של פרשת פנחס. המהות של פרשת פנחס מדברת על הכוח של הריפוי, הכוח של האיזון, הכוח של ההרמוניה, הכוח של השלום. הנני נותן לו את בריתי שלום. מאיפה זה מתחיל? אנחנו בעולם שבו, שהוא לא מושלם. עולם שהוא נמצא בכאוס תמידי. מדוע? העולם נברא כי ששת ימים אשר ברא אלוהים לעשות. ששת ימים. ביום השביעי זה שבת שלום. כלומר, בשבת יש את השלמות, יש את השלום, כדי להזכיר לנו מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. אבל שישה ימים אין שלום, אין שלמות. העבודה שלנו זה למצוא את השלם בתוך כל החוסר. להביא את השלם, ליצור את השלם. ואיך אתה יוצר את השלם? אתה חייב להשתמש, להתחיל ברגל ימין, שזה החסד והנתינה, אבל מיד אחרי שמתחיל, כדי ללכת, אתה צריך להפעיל את רגל שמאל. וכמו שלמדנו הרבה פעמים, כל עסק תתחיל ברגל ימין, תשאל את עצמך קודם כל, מה אני הולך לתת פה? זה ימין. רק אחר כך תחשוב, אז כמה אני הולך לקבל, כי אם אני לא אקבל, אני לא יכול להמשיך לתת. אבל אם המטרה שלי לתת, יש פה איזה ערך של נתינה, אני הולך להביא איזה ערך לאנשים, לתת איזה שירות כלשהו. אם אתה לא מתחיל עם זה, אל תתחיל. אל תתחיל את הדרך. כי אם אתה לא בא לעבוד על הנתינה, אז למה שאנשים ישלמו לך? ואם ישלמו לך על משהו שבעצם אתה, זה תירוץ כדי לקחת, אז אתה לא נותן פה, באיזשהו שלב יגלו פה את המרמה. ולכן האדם חייב לעבוד על משהו שבו הוא נותן, וזה דבר מאוד חשוב. אבל אי אפשר רק לתת. אחרי רגל ימין צריכים להניע את רגל שמאל, אתה צריך גם לקבל. והחישוב לחשב כמה לקחת וכמה לתת, כדי שאני אוכל להמשיך לתת, אני אוכל גם להתקיים. איך אתה מסנטז את זה שאתה לא נותן ולא לוקח, אתה עושה אותם בו זמנית. שאתה נותן אתה לוקח, ושאתה לוקח אתה נותן, ואתה מבין שפה יש הרמוניה, יש סימביוזה. לזה קוראים סינתזה. הבורא ברא את היקום עם הדבר הזה, אחרי הוא לא יכול לקיים. מצד אחד, עולם חסד ייבנה. וללא החסד האינסופי ששופע מבורא עולם כל רגע ורגע, חדשים לבקרים, שמחדש מעשה בראשית בכל יום, בכל רגע, שהעולם הולך ונברא, והמקובלים מסבירים, זה כמו זרם חילופין. הזרם של הכוח של הבורא מתחדש כל שבריר של שנייה, כי זה לא יכול להיות רציף, כי אחרת הבריאה הייתה קורסת מהעוצמה של האור של הבורא, כמו עם זרם החשמל. להבדיל, אבל זה, יש לנו משל. האור, ולכן הזרם מתחדש כל שבריר של שנייה, כלומר כל שבריר של שנייה אנחנו יכולים לחדש את עצמנו, כי הבריאה מתחדשת כל שבריר של שנייה. ולכן האדם יכול להתרפא כל רגע, כי כל רגע היקום נברא מחדש, כאילו, ולכן אני יכול, אני של לפני דקה, זה לא אני של עכשיו, ואם אני מחדש את הצורה שאני מרגיש וחושב, אז הכל, הבריאה מתחדש שכולה, אני מתחדש עם הכל. לכן אנשים יכולים להבריא בן רגע, בכוח האמונה והמחשבה. אבל איך זה קורה? אז כמו שאמרנו, מצד אחד, בורא העולם מחיה את כל העולם, גם את הרשעים, גם את אלה שמתיחים בו ושונאים אותו וכן הלאה. ומי שרוצה שיקרא יותר לעומק, תומר דבורה, של הרמק רבי משה קורדוברו, בעיקר ההתחלה, מדהים. איך בורא העולם מזין ומפרנס גם את אלה שמקללים אותו. באיזה כוח הם מקללים אותו? בכוח שלו. יכול בורא העולם להגיד, אתה רוצה לקלל, תקלל, בכוח של מישהו אחר, לא בכוח שלי. בורא העולם אל נעליו, הוא לא סובל את העלבונות ומחלקל ומפרנס אותנו גם כשאנחנו פונים אליו בתרעומת. זה חסד אינסופי. אבל עולם חסד ייבנה לא מספיק. יש גם אל זוהם בכל יום. היקום לא יכול להתקיים רק על שפע אינסופי של זרימה. צריך גם גבולות, מגבלות, גבורה ודינים. ולכן בורא עולם, כך המדרש אומר, אני לא אכנס לפרטי פרטים, מזריק ליקום גם את הכוח של הדין, כי הכוח של הדין מאפשר לעצור את השפע. למשל, מים זורמים. אם זה רק חסד, אז אני לא יכול לעצור אותם, אני לא יכול לשתות אותם, כי מה אני עושה שאני שותה מים? אני עוצר את הזרימה ומפנה אותה למקום ללא סוף, הקיבה שלי. אם זה היה זורם במהירות, אז המים לא היו נשארים, זה היה יוצא החוצה. ברוך השם שהקיבה סגורה, והיא משחררת רק לפי איך שצריך להיות במקום של, של, שזה קיבה בריאה. ואז המים יכולים להיסווג בגוף. זה דין. יש דין, בן אדם, יש שפע, נכנס שפע. אם אין דין, אז השפע זורם ומיד הולך החוצה. הבן אדם בא, מרוויח את הכסף, בדרך הביתה הוא כבר מחלק צדקה. עד שהוא מגיע הביתה, כבר אין לו כסף בכיס. זה מצב של חסד. אין גבולות. בינינו, זה לא יכול להצליח. אם אדם עובד קשה ולא מצליח לעצור את השפע, ולראות ברכה בעמלו, מה זה לראות ברכה בעמלו? שהשפע נשאר אצלו. שמיום ליום, מחודש לחודש, משנה לשנה, רמת החיים שלי עולה, כי אני עובד קשה. אז אני יכול לאט לאט לגדל ילדים, מיטה אחת לילד הראשון, שתי מיטות לילד השני, שלוש לילד השלישי, וכן הלאה, עגלות ילדים, וזה נשאר אצלי. אבל אם זה לא נשאר אצלי, למה? אין דין. הכל חסד. כל מה שאני מרוויח, אני קונה, הולך לשוק, קונה, אבל השכנים באים, הדלת פתוחה, ולוקחים כל מה שיש במקרר, כל מה שיש במזווה, ואין, הכל השפע מחולק. מי ששם לב, בחברות של שוויון מוחלט, כאשר אדם שם לב שכל מה שהוא משיג מתחלק בשוויון עם כל השכנים שלו, ועם כל הממשלה ועם כל המדינה, להלן הקיבוץ, החברה הקומוניסטית וכן הלאה, חברות שוויוניות קורה משהו מוזר. אנשים לא משקיעים. מעט מאוד. רוב האנשים, למה להתאמץ במילא? כולם מקבלים אותו דבר. ואז החברות האלה נופלת עליהם כללה עצומה, ורובם מגיעות, וכולם מגיעות לפשיטות רגל, כולל תנועת הקיבוצים, בשנות ה-70-80 שפשטו את הרגל, החברה הסובייטית, סין הקומוניסטית וכן הלאה. רק כאשר נתנו לאנשים את הזכות על מפעל כפיהם לעצור את זה ולהגיד, עד כאן, זה שלי. למה הדבר דומה? בן אדם אוכל, וכל החומרים מזינים דרך כלי הדם מתפזרים בגוף. כל תא ותא אוסף את החומרים המזינים שמגיעים אליו, ושומר אותם בתוך הקרום של התא. אם הקרום של התא לא מצליח לשמור את החומרים המזינים, ותכולת התא מתפזרת בכל הגוף, לכל האיברים, האדם מתפרק. האדם כזה פשוט מת כמעט במיידיות. חייב שיהיה דין שיעצור את השפע וייתן לו להתפוח ולהתאסף, כדי שיהיה, בעצם קוראים לזה כלי, זה דין. לכן עולם חסד ייבנה, והעולם מושפע באינסוף של חסד מבורא עולם כל רגע ורגע. לא רק כל רגע, כל רגע יש מלא שניות בתוך הרגע, שכל זה מתחדש בכל שברי של שנייה. אבל גם הדין חייב להתחדש, כדי שנוכל לעצור את השפע, שלא יתפזר במידה שווה בכל מקום. הכוח הזה של הדין, שמוזרק לעולם כדי שהעולם לא יתפזר, על זה בלעם ידע. ובלעם ידע לכוון את הרגע המדויק, איך להתחבר לכוח של דין שרוף, לפני שהוא מתפזר לכל העולם, ולרכז אותו על מושא קיללתו. מכיוון שאין אדם שהוא מושלם, אין אדם שהוא טהור ב-100%, בכל אדם יש כל הזמן את הדחף הזה, של לאזן בין החסד לבין הדין, בין הנתינה לקבלה, ובדרך יש כל הזמן טעויות. וכל הזמן אתה מתקן טעויות, ואתה מתקן את התיקונים. בלעם היה יכול לרכז את הדין על מישהו ולהרוג אותו במקום. וזה מה שבלעם רצה לעשות לעם ישראל. שלוש פעמים בלעם מכוון והוא עושה את כל ביכולתו כדי להתכוון לאותה נקודה של הדין ולרכז אותה על עם ישראל, כי בכך הייתה המומחיות שלו. והוא מגלה שלא משנה מה הוא יעשה, הדין לא קיים שם. אין דין. הדין, פעם ראשונה ואחרונה בהיסטוריה של המין האנושי, הדין התבטל כדי שבלעם לא יוכל להשמיד את ישראל. אבל אחרי השלוש פעמים האלה, שבלק מגרש את בלעם בבושת פנים, אומר בלעם, ובוא אני אומר לך סוד. קרה פה משהו שלא קרה אף פעם מאז הבריאה. אין דין. יש רק חסד. יש רק אהבה, אין מלחמה. יש רק חסד, אין גבולות. יש רק נתינה, אין קבלה. אפשר עכשיו להיכנס למחנה ישראל עם הסיסמה של ואהבת רק כמוך, של לכבד את הזולת, של לעשות חסד, תשלח את הבנות היפות ביותר במואב ומדיין, שלו היו נסיכות ובנות האצולה, תשלח אותם עם המסר הזה, בואו נעשה אהבה ולא מלחמה. בואו נהיה, הרי כולנו שווים, כולנו נבראנו בצלם. למה לעשות פה הבדלה? למה לעשות הפרדה? כולנו נתערבב באהבה עצומה. וזה מה שהם עושות. ובני ישראל לא מסוגלים לעשות דין. לא מסוגלים להגיד, אנחנו כבר לא בעניין של עבודה זרה. לא מסוגלים להגיד, אנחנו לא יכולים לכבד את האלוהים שלכם, האלוהים האחרים שלכם, כי זה עבודה זרה, זה מוות. הם עושים אהבה ולא מלחמה. ואומרים חז"ל, שאין גבולות, שכל אחד עושה משהו מתאווה לו, וזה נראה חסד עצום. כמו שהתורה אומרת, מי שבא על אחותו חסד הוא. אין גבולות, אני עושה מה שבא לי. מה שנחמד לי, מה שנעים לי, מה שהכי קרוב לי. למה צריך לעשות גבולות? כשיש אהבה ואין מלחמה, יש מגפה. והמגפה פורצת. למה יש מגפה? מתי יש מגפה? מתי יש מלחמה? מתי יש מחלה? כאשר הגוף, מנגנון האיזון הפנימי בגוף, לא עובד. זו מחלה. מהו מנגנון האיזון הפנימי בגוף? חלק גדול ממנו זה המערכת החיסונית. מה עושה המערכת החיסונית? נכנס מישהו עם אג'נדה אחרת. חיידק, וירוס, פרזיט. לא, מישהו בא ואומר, בואו תתחלקו איתי עם כל מה שיש לכם. כשהגוף חולה, זה מתי שהגוף לא מסוגל להגיד עד כאן. אתה לא שייך, חוצה. מה, אבל אני אמור, אתה לא מרחם עליי? כן, אבל אם אני מרחם עליך, אני מתאכזר אליי. מרחם על אכזרים, מרחם על... מתאכזר אל רחמנים. זה בדיוק הסיפור. עם ישראל לא מסוגל לזרוק את בנות מואב ומדיין החוצה. והמגפה מתפרצת ומתים אנשים כמו זבובים. ועל כך, ואף אחד לא יודע מה לעשות. אף אחד, השוק הוא כל כך גדול כי יש חסד. אין גבולות, הכל, זה אשליה שהכל בסדר, ויש חסד, אז הרגש מתפרץ, אז כולם בוכים, אבל אף אחד לא יודע מה לעשות. במדבר, פרק כ"ה, פסוק ו', אנחנו בסוף, פסוקים אחרונים של פרשת בלק. ונאיש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית, לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל. והמה בוכים פתח אוהל מועד. אם אתם מקבלים את התמונה. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו. ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם את איש ישראל ואת האישה אל קובתה, ותעצר המגפה מהבני ישראל. והיו המתים במגפה 24 א'. פרשת פנחס, פסוק י'. וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מהבני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם. כלומר, פנחס באופן ידני הדליק את הדין מחדש, והעולם התאזן והמגפה שכחה. בקנאו את קנאתי, את הקנאה שאני הייתי צריך לעורר, את הקצף שהיה לי לקצוף, כך אומר רש"י. בקנאו את קנאתי, בנוקמו את נקמתי, בקוצפו את הקצף שהיה לי לקצוף, כלומר, הדין שבורא עולם היה צריך לעורר בעולם, קובה, בחכמה ומרובים על עמו שבלעם לא יוכל לקלל. פנחס הדליק, היה היחיד שהבין מה צריך לעשות. 10 ניסים נעשו לפנחס באותו רגע, כדי שזה יצליח. מדוע? כי פנחס מצד אחד הפעיל דין שבורא עולם לא הפעיל, והדין הזה עורר את האיזון מחדש, עצר את המגפה. מצד שני, היה פה אצל פנחס חסד. הוא עשה את זה כי הוא רצה להציל את עם ישראל מהמגפה. הוא היה מוכן לוותר על חייו. זמרי בן סלו היה מראשי שבט שמעון. ראשי שבט שמעון, שמעון, שמעון זה הכוח של שור. הדין הגדול, הדין הקשה. לא במקרה, כל הסמלים האלה שיודעים את שפת חוכמת הקבלה, שפת הזוהר, הכל פשוט. כמו שאמר הגאון מווילנה, כשאתה לומד פשט, הכל סוד. אתה לא מבין מה כתוב פה. כשאתה לומד את הסוד, את הקבלה, הכל נהיה פשוט, הכל מסדר. לכן אמור, כלומר פנחס מור, עכשיו, איך אנחנו רואים את זה? תסתכלו על המילה פנחס. במילה פנחס יש יוד קטנה. זה האות הכי קטנה בתורה. המדרשים מספרים לנו שכאשר בורא עולם נתן את התורה, בהתחלה היא ניתנה כאש שחורה על אש לבנה. כאשר זה ירד לקלף, הקלף הלבן מסמל את האש הלבנה, שזה החסד האלוקי, האור האינסופי. האותיות השחורות הן הכלי שחותך את השפע, חיתוך אותיות, ונותן לו אופי. כאשר פנחס צמצם את עצמו, מבחינתו הוא היה מוכן ששבט שמעון ירצחו אותו, יהרגו אותו, אבל הוא יציל את עם ישראל מן המגפה. הוא הקריב את נפשו, אפילו הזו אומר, האם הוא מת מוות קליני? הוא אמר, אני לא אחכה שהם יהרגו אותי, אני כבר הלכתי, שלום. הוא צמצם את המהות שלו, את הרצון שלו, ולכן היוד הקטנה, תשימו לב, כי היוד היא קטנה, המקום של האות, הלבן הוא הכי גדול בתורה. כשהיוד התצמצמה, יש יותר לבן. הוא אפשר בצורה פרדוקסלית, על ידי הדין שהוא עורר, באהבה שהייתה לו לעם ישראל, הוא בעצם צמצם את המהות שלו, ואפשר לאור האלוקי להיכנס, והיוד הזאת מסמלת גם את 10 הניסים, שנעשו לפנחס באותו רגע. אבל זה לא נעצר כאן. ההמשך, זה פסוק י' א', פסוק י' ב', לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. ובמילה שלום, אנחנו רואים שוב, באות וו הקטועה, מה שנקרא וו קטיעה, בספרי תורה, גם של אשכנזים, גם של ספרדים, יש תימנים שלא קוטעים את הוו, יש בעצם יוד עם עוד חתיכה למטה. אז כתוב שלם, שלם, הנני נותן לו את בריתי שלם, שוב יש יוד. זה, היוד הזה אומר רש"י, רגע, זה לא רש"י, סליחה, זה אומר בעל הטורים, אחד המפרשים באלף, תחילת האלף הנוכחי של הלוח העברי, לפני כ-800-900 שנה. והוא אומר כך, הנה וב קטיעה, שזה שלמות. נתתי בריתי שלום. דווקא זה שלמות, איך זה שלמות? הוא אומר כך, כי פנחס הוא אליהו. זה מופיע בגמרא, תחילת מסכת ברכות. פנחס, אם אנחנו נראה לגבי פנחס, פנחס, אחרי שהוא עושה את מה שהוא עושה, הוא מוביל את העם להיכנס לארץ, לארץ המובטחת, יחד עם יהושע. אנחנו בסוף ספר שופטים, ממש סוף ספר שופטים, אנחנו מדברים בסביבות 500 שנה יותר מאוחר, פנחס עדיין מנהיג את עם ישראל. סוף ספר שופטים. יותר מאוחר, הוא כל כך אלוקי פנחס, שמפסיקים לקרוא לו פנחס וקוראים לו אליהו הנביא. אבל בנבואת אחרית הימים, שנאמר, הנני במלאכי, הנני שולח לכם את אליה הנביא. חסר לו רב. אליה במקום אליהו. אומר בעל הטורים, הנה אליה כתיב חסר וב, ויעקב, בנבואות אחרית הימים, בפרשת בחוקותיי, ולכן זכרתי בריתי יעקב, הנה שוב בריתי, זכרתי בריתי יעקב, מופיע יעקב עם וב, יעקב כותבים בלי וב, זה המקום היחיד, אחד המקומות היחידים שכתוב יעקב עם וב, ואומר שם, ויעקב מלא וב, שנטל וב מאליהו למשכון, עד שיבוא המשיח ויגאל את בניו. וזהו, יגל יעקב, ישמח ישראל, ישמח אותיות משיח, שישמח לימות המשיח ויחזור אביו, ויהיה אליהו שלם. כלומר, זה בעצם, כל הסוד של המשיח נמצא, הנני נותן לו את בריתי שלום. מה זה בריתי? מה זה ברית? כשעושים אהבה ולא מלחמה ויש אהבה חופשית, אין ברית. אין שמירת הברית. שמירת הברית זה קודם כל גבולות. קודם כל גבולות. גבר ואישה מתחתנים, הם באים בברית הנישואים. מה זה אומר? אתה נותן לי גב, את נותנת לי את הגב. עכשיו אני יודע שיש לי גב, אני יכול לעבוד ככל יכולתי, כי אני יודע שמישהו מכסה אותי, ואז אני יכול ביחד, אנחנו יכולים לבנות ערך, לבנות בית, אנחנו יכולים לצבור רכוש, ילדים, כל מה שצריך כדי להקים משפחה. אבל אם אני לא מקבל גב, אני יודע שמה שאני מביא הביתה, מי שיש לי בבית, מחלק את זה באהבת חינם עם כל העולם. אם זה את הגוף, את הכסף, את הזכויות, את הכל. למה שאני אלך לעבוד? למה שאני אביא הביתה משהו? אני יודע שאשתי או הבעל מחלקים את כל מה שהבאתי עם כל המאהבים שלהם. אין מה לבנות, אין מה לצבור, אין מה לעשות, אין פה כלי. כי אין פה ברית. ברית זה מחויבות, זה שלי, זה לא שלי. זה שלנו, זה לא שלנו. זה נשאר, זה לא נשאר. ואז אני יכול לבנות פה, אני יכול לבנות פה משהו, אני יכול לבנות ערך. אם זה בין אדם לחברו, אם זה בין אדם לאשתו, אם זה קהילה שפשוט עוצרת רכוש, והרכוש הזה מתבטא בפיתוח של הקהילה. מפעלי מים, חשמל, כל דבר, חינוך וכן הלאה. אבל אם אני יודע שאסור לי כל כסף שאני מרוויח, מישהו בא ומחלק את זה בשוויוניות לכל, גם לאלה שלא עושים כלום. אלה שלא רוצים לעבוד, למה שאני אעבוד? זה בדיוק הסיפור של החברה האנושית המודרנית של עכשיו. אלה שעובדים, ניקח להם את הכסף. אלה שלא רוצים לעבוד, נחלק איתם את הכסף. למה לא? למה שלא נחלק עם כולם? למה שלא כולם יהיה להם שווה? למה שלא נחנה את אלה שמחזיקים את הכסף אצלם? גנבים. הם לא גנבו, הם עבדו קשה? לא. אם לא נתת את כל מה שיש לך, אז אתה גנב. זה לא עובד. כמו שאמרנו גם, נכנס חיידק, או אפילו יש תא סרטני, מתפתח לכל אדם תאים, מתפתח תא סרטני מדי כמה זמן. לא זוכר בדיוק, יש כל מיני מדדים, לא חושב שמישהו באמת מדד את זה, אבל כל הזמן מתפתחים לנו תאים סרטניים. מה אומר תא סרטני? שלכם, שלי. אני אקח את הכל. לא נותן לאף אחד כלום, אני לוקח את הכל. באה המערכת החיסונית ואומרת, אין מקום לזה. מה? אהבה, שוויוניות, תחלק איתי. מערכת החיסונית אומרת, לא מחלקים, אנחנו עכשיו הורגים אותך. אבל אני אחד מכם, אתה לא. ברגע שאתה לא משתתף עם כולם במעמסה, אתה לא יכול להיות חלק מאיתנו. ברגע, תבינו, ברגע שבתוך הגוף נכנסים כל מיני אורגניזמים מבחוץ, והגוף מחלק איתם, קחו, הכל שלכם. או תאים במפנים מתחילים רק לקחת ולא לתת, מערכת החיסונית עושה את הדין. היא עושה את הדין, היא הורגת את כל מי שמתנהג בצורה כזאת. אחרת אומרים כשל חיסוני. זה לא שיש חיידק טורף. יש מערכת חיסונית שמתמסרת, היא אומרת לו, לא, בוא תיקח, בבקשה. ברוך הבא, תאכל. שולחן, יש פה מה שאתה רוצה, תיקח, הכל שלך. אנחנו לא מבדילים בין שלנו לשלך, שלך ושל, שלך ושלך, שלי ושלך, שלך. רק, מה זה שלום אם כך? שלום זה מלשון שלמות. שבת, שלום. שיש שלמות, מתי יש שלמות, מתי יש שלום? שכל כל אדם ואדם, כמו בגוף האדם, כמו שכל תא ותא, יש לו ברית, מחויבות. זה מה שאני תורם לכלל, זה מה שאני לוקח מן הכלל. אני לוקח מינרלים, מים, חמצן, שומנים, פחמימות, חלבונים מכלי הדם, ואני נותן, אני נותן משהו. אז אם אני, התפקיד שלי לייצר אינסולין, אני מחלק אינסולין. ואם התפקיד שלי זה להפוך שומן לפרק שומן לקטונים, או לפרק, לא משנה מה, כל תא יש לו את התפקיד שלו. זה שלום, זה בריאות, זה הרמוניה. אותו דבר, בן אדם בתוך היחידה המשפחתית, החברתית, הכלכלית וכן הלאה. אותו דבר מדינה בתוך המערכת שנקראת המין האנושי. כל מדינה ומדינה. ברגע שאותה מדינה פועלת לפי חוקי הברית, שמה הם אומרים? מותר לי לקחת ממדינות אחרות, אבל אני בעצם משחק משחק הוגן. אני לוקח נפט, אני נותן כסף, אני נותן מוצרים, אני נותן חיטה, אני נותן הגנה, שמירה, כל אחד לוקח וכל אחד נותן, קוראים לזה מסחר הוגן. ברגע שזה קיים, מתקיים הכלכלה פורחת. ברגע שאין כזה דבר, כל מה שאתה לוקח מתפזר. מדוע מגיעים אנשים, למה יש פה, תביא לי. למה תביא לי? כי אין לי, אז תביא לי. ואף אחד לא עוצר את זה, הכל קורס. לכן, יש הבדל בין חסד לבין כאוס. מצד אחד יש חסד, מצד שני התורה מדברת, חייב שיהיה פה צדק. אתה נותן, אתה צריך לקבל. אתה מקבל, אתה צריך לתת. אתה חייב להביא ערך לחברה כדי שהחברה תישא אותך. ואם לא, צריך להיות מקום מיוחד בשביל זה. ואם אתה לוקח הרבה יותר ממה שהחברה יכולה לשאת, החברה צריכה לעצור את זה, כי החברה לא תתקיים אחרת. ולכן, אתה לא יכול לקבל את הפילוסופיה, את התיאולוגיה, את תפיסת העולם של כל אחד, כי אם היא עוברת את חוקי הברית, הברית האנושית מדברת על חוקים של הוגנות וצדק. אם זה לא לפי החוקים של הוגנות וצדק, מישהו חייב לעצור את זה. אז עד לפני לא מזמן, היה השוטר של העולם, ארצות הברית, ששילמה טריליונים של דולרים בשנה כדי להיות השוטר לכולם. ואז הגיע שלב שאמריקאים אמרו, לא רוצים להיות שוטר של כולם, תעשו מה שאתם רוצים. ופתאום יש התפרעות בכל העולם. ומה קורה לכלכלה העולמית? ברגע שאנשים מבינים מה זה יעזור אם אני אעבוד קשה, אם לוקחים לי את זה במיסוי שהוא לא צודק, בזה שחוקי המדינה מרשים לאנשים לבוא ולהשתלט לי על השכונה שאני השקעתי כל כך הרבה לטפח אותה. ועכשיו הם זורקים זבל ברשות הרבים, והם עכשיו עושים רעש במקום שיהיה שקט וכן הלאה. אין לי, אני מרגיש שמה שבניתי, מישהו אחר לקח את זה, ועושה עם זה מה שהוא רוצה, למה שאני אשקיע? והתפוקה של המין האנושי מתחילה לרדת. פשוט בגלל זה. כי אין צדק. צדק ונתינה זה לא בהכרח הולך ביחד. נתינה חייבת להיות עם דין, עם גבולות. אחרת, כשאין צדק, כשבן אדם פוגעים לו בתחושת הצדק והוא מרגיש שזה לא צודק, אפילו ילדים קטנים, אפילו בעלי חיים, שמרגישים שזה לא צודק, הם לא רוצים לשחק את המשחק. חייב להיות עניין של ברית, וברית זה אומר מחויבות לחוקים של הוגנות וצדק, וזה אומר לקחת את החסד, להיות בפרט תורם בחברה מצד אחד, מצד שני, יש גבולות. יש גבולות, עד כאן. עד כאן כמה מיסים אפשר לקחת ממני. עד כאן כמה אפשר לנצל את הכנסת האורחים שלי. עד כאן כמה שאפשר לקחת ממני ולרמוס אותי. יש לי סובלנות לכל מיני דברים, אבל יש גבול. ושעוברים את הגבול, החברה קורסת. ואז יש מגפה. אז המגפה יכולה להיות קריסה של המערכת החיסונית, קריסה חברתית, קריסה רב עולמית, וזה מה שאנחנו רואים כרגע מול העיניים. מה זה שלום? היכולת של לעשות את הסינתזה, מה שפנחס עשה. עד הזמן של פנחס, הנה מתקרבים לבוא לארץ. אהרון הכהן, הסבא שלו, היה איש של חסד אינסופי. מתי זה עובד? שאתה נמצא בחברה הומוגנית, של בני ישראל, שבני אברהם, יצחק ויעקב, שעברו את עשר המכות, עברו את הזיכוך של העבדות במצרים, יצאו ממצרים ואחרי 50 יום הגיעו להר סיני, אמרו נעשה ונשמע, נמצאים בתוך הבועה הזאת של מן, ענני הכבוד, משה רבינו, המשכן וכל זה, החסד האדיר של אהרון זה יכול לעבוד. עכשיו הולכים להיכנס לארץ, זה לא עובד. אתה צריך להתמודד עם מדיינים, עם מואבים, יותר מאוחר, עם כנענים, צריך להתמודד עם כל מיני דברים שקורים סוף ספר שופטים. מה עם ישראל עושה לשבט בנימין ששוברים את הברית? מי שמכיר את הנושא של פילגש בגבעה, פנחס בראש עם ישראל הולכים ומחסלים את שבט בנימין כמעט עד הסוף. רק אחר כך משאירים כמה מאות, ושבט בנימין מתחדש מהם. אותו סיפור, עד כאן, יש פה גבולות. היכולת הזאת של ליצור שלום, מתי? שיש חסד, אבל יש גם דין. מתי אפשר חברה שיש בה מה שנקרא משטר סוציאליסטי, משטר שפועל למען רווחת העני והחלש והיתום והאלמנה, בתנאי גם שהמשטר הזה גם מכבד את הרכוש הפרטי, את הכבוד האנושי, את החיים של כל אחד מהאזרחים, לא על חשבון מישהו אחר. הוא חלש, כן. זה שהוא חלש, זה לא אומר שצריכים לכבד את הזכות שלו על הזכות שלי, לפרטיות, לרכוש וכן הלאה, לחיים. החיבור הזה, הסינתזה הזאת, בין החסד מצד אחד, שמצד אחד להיות בעל חסד עצום, מצד שני, שימת הגבולות בצורה מדויקת של חוק וצדק. זה השלום שפה אנחנו שלום מדברים. רק כאשר כל המין האנושי יהיה תחת זה, הוו תושלם. שהוו הזה, זה בעצם הוו של האלף השישי, של האלף של המשיח, וכן הלאה וכן הלאה. יש על כך תילי תילים של לימוד בזוהר עצמו. נמשיך לענייננו, איך זה מתבטא ביתר הפרשה. אחרי כן אנחנו הולכים לצרור את המדיינים והקיתם אותם. למה? למה צריכים לאהוב את כולם? מי שבא ומתקיף אותך, אתה חייב לחסל אותו. עם מי שלא פועל לפי החוקים של הברית. הברית בין המין האנושי לבורא עולם. יש חוקים של צדק. מישהו שמתקיף אותך, בלי להכריז מלחמה, בלי לבוא עם איזשהם תביעות, בלי שיש איזה דיון, מי שמתקיף אותך נגד החוקים של הדין הבינלאומי שמבוסס על התורה, הוא לא, הברית לא, חי, לא חלה עליו, הוא חייב להיות מוחרק מהמרחב האנושי. אבל למה את המדיינים דווקא? מדיין, השורש של המילה מדיין זה דין. ובעצם אנחנו עכשיו נמצאים, נכנסים לימים של דין. אז בעצם מה שלמדנו בשיעורים קודמים, למשל בשיעור על פרה אדומה, פרשת חוקת, שהדין, יש פה שני צדדים. הדרך היחידה לחסל את הדין זה עם דין. זה עם דין. דין קשה מחסלים עם דין רפה. כלומר, הדינים שמתעוררים בתוכנו, שזה יכול להיות כעס ותסכול, ויש מונח בפסיכולוגיה מודרנית שנקרא דחיית סיפוקים. בא לי עכשיו לקלל. בא לי עכשיו לאכול את כל הגלידה, את כל הסוכריות. בא לי עכשיו לסנוע, לנקום וכן הלאה. אני לא יכול לתת לזה להשתלט, אני חייב להפעיל דין על הדין. קוראים לזה שליטה עצמית. אבל זה לא הדחקה. הדחקה זה אומר של הייתי אומר להם, הייתי מראה להם, מה זאת אומרת? אז המשכת לטחון בפנים. לא חיסלת את הדין, אתה מדחיק אותו. אם אתה מדחיק אותו, זה יתפוצץ. אולקוס, מחלות לב, לא חסר. באופן הכי שטחי, לא נכנס פה לרפואה ממש. אבל אתה צריך ליצור את המדיינים. אתה חייב לחסל את הדין בעזרת דין. מה זה דין? אמרנו, יש דין קשה, הדין הקשה הוא תמיד הורס. הדין הרפה זה כוח התגברות. כוח התגברות זה אני מפעיל דין רפה. מה זה התגברות? קודם כל מהשורש של גבורה. גבורה זה לא בהכרח דין רע. חייב להיות דין טוב, הדין הזה הוא דין רפה, שאדם מפעיל את הדין כנגד הדין. אבל איזה דין? רפה. כלומר, זה לא בסדר מה שקרה פה. אבל זה שאני עכשיו אסנה את האויב שלי, אני הופך להיות הוא. אני לא חייב להסכים איתו, אבל אני לא אמור לסנוע אותו. אני אמור לשים אותו במקום. לא בשנאה. מאהבת הצדק, מאהבת הטוב, ופה כאשר, וזה בעצם אחד התיקונים הכי חשובים של כל אחד מאיתנו. כאשר אנחנו נתקלים בדין, ואיפה הדין נמצא? רק בתוכנו. איך אומרים? אדם לא יכול לבחור את מה שקורה לו, אבל הוא יכול לבחור איך להגיב לזה. קרה לי דבר, מישהו עשה עם מי אי צדק. שנאה זה דין קשה. דין קשה מחליש. דין קשה מחסל. מי שמכור לדין קשה, הוא פשוט בתהליך הכחדה עצמית, וכלומר, כל מי שנותן לכעסים ולשנאה לשלוט בו, דיברנו זה בעבר, כל מי שמאדיר את הדין הקשה, כל מי שמאמין באלוהים של כעס ושנאה ונקמה בלבד, הוא נמצא בתהליך של הכחדה עצמית. בואו נסתכל על ההיסטוריה, בואו נסתכל על העמים שסביבנו. הם נמצאים במקום שהדין הולך ומתחזק, שכל בעיה נמדדת בכמה כעס אפשר לייצר וכמה שנאה וכמה קינה. ואנחנו רואים איך העמים האלה, או כאילו עמים, לכאורה עמים, המדינות האלה הולכות ומתפרקות, ומתפרקות לגורמים. ובדיוק ההפך. כאילו אתה יוצא ממקום של חסד, אבל אתה מגיע לדין מוחלט. מוחלט. מרגש לדין מוחלט. הרס עצמי בלתי נגמר, שהם יכולים להרוג זה את זה מהכעס ומהשנאה, ואין לזה סוף. אם כל העולם ישאיר אותם, ימשיכו להרוג זה בזה לדורי דורות. אז איך מטפלים בזה? שמתעורר הדין בתוכנו, כוח התגברות זה אומר, חייבים להפעיל מיידית דין קשה, עצירה מוחלטת של הדין, לא מקובל. לא תסנה את אחיך בבלבך. לא מקובל, הדין הוא מחליש. הכעס מחליש, השנאה מחלישה. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אם אתה נותן לכעס לנהל אותך. אבל אם אתה בא ממקום של דאגה, את אתה עוצר את הכעס, אתה עוצר את השנאה, אתה עוצר את החימה, אתה עוצר את זה ומכניס במקום זה את חוקי הצדק. מצד אחד, אהבת הבורא, אהבת האדם, מצד שני, מה שצריך לעשות. לא מכעס, לא מדין, מעוצמה, מכוח. צרו את המדיינים והקיתם אותם. את המדיינים חייבים לחסל. מה עשינו להם? הם התקיפו אותנו, אנחנו לא עשינו להם כלום. לא התכוונו לעשות להם כלום. מצב כזה, הם אפילו לא באו ואמרו שמתקיפים, הם התנכלו לנו בסתר כדי להשמיד אותנו. הם באו עם מחשבה של רצח עם, אין על כך מחילה, הם חייבים להיות מושמדים. כאשר אנחנו עושים את זה, אנחנו מרפאים את עצמנו קודם. עצם זה שאנחנו מחליפים את הכעס בגבורה. גבורה זה כוח אדיר. זה כוח שהוא חיבור, הסינתזה. אני נלחם למען הבית שלי, המשפחה שלי, העם שלי, החברה שלי, למען הצדק, למען הברית, למען סדר עולמי. לא חדש, סדר עולמי אמיתי, שלום, כי צדק חייב לעשות. כשאדם עושה את זה מבפנים, הוא מתקן את האיברים שלו. אומר על כך הזוהר, דבר מדהים. זוהר, הסולם, פרשת פנחס, אמר הרעיה מהמנה, סעיף תת זין, בתר דגופה יהיו מאילנה דטוב ורד, לית עבר בגופה דלה איתבי יצרה ויצר הטוב, לבינוניים ולצדיקים גמורים, טרן יצירות דחר ונוקבה, תרוויו טובים. כגבנה דחתן וקלה, לשעים גמורים, טרן יצירות בישין, דחר ונוקבה, וכל עבר ועבר מסיטרה לסמך מם ונחש. תרגום. אמר היה מהמנה, רואה הנאמן, משה רבנו, מאחר שהגוף הוא מעץ הדעת טוב ורע, הגוף שלנו, כמו שהוא נוצר אחרי חטא אדם ראשון, זה מעץ הדעת טוב ורע. אין עבר בגוף שלא יהיו בו יצר הרע ויצר הטוב, וזה לבינונים. כלומר, בכל עבר בגוף שלנו יש יצר רע ויצר הטוב. מה העבודה שלנו של הריפוי? פנחס. להתגבר על היצר הרע, בכוח של הדין של היצר הטוב. ואז אני לא מבטל את היצר הרע. כי לצדיקים גמורים יש גם כן בכל עבר שני יצרים. אבל הם זכר ונקבה אלא ששניהם טובים. כלומר, מה עשיתי כשאני כפיתי את הדין? הדין הקדוש. הדין של הגבולות. הדין שבא ממקום של אהבה ועשיית הצדק. לא מכעס, לא מנקמה, לא משנאה. מעשיית הסדר. מהאכפתיות, שמהאכפתיות שאני עושה את הסדר ושם את הגבולות, זה כבר סיפור אחר. שאני גם מקבל וגם נותן. היצר הרע הופך להיות הצד הנקבי, הנקבה, והיצר הטוב נהיה הזכר. עכשיו הם זכר ונקבה, ששניהם טובים, הם כמו חתן וכלה. אני לא השמדתי את הרע, אני הפכתי אותו לטוב. כמו שבוא נסתכל על זה ממקום אחר. אני חושב שהראשון שדיבר על כך היה דיפק צ'ופה בשנות ה-70-80, שהביא עדויות על כך שאנשים שהיו חולים ועברו תהליך רוחני של התעלות נפשית עד למקום של התלהבות עצומה של תקווה ואהבה ושמחה. מה השורש של התלהבות? להבה. זה שמאל, זה דין. אבל אהבה זה חסד. אנשים שנכנסו לאקסטזה מדיטטיבית של שמחה ותקווה ואהבה, הצליחו להגיע לריפוי עצמי של מחלות סופניות. אני ראיתי דברים כאלה, אצל אנשים של לימוד, קריאה בזוהר, מדיטציה ותפילה, להגיע לרמה של התלהבות עצומה, שזה דין שהוא קדוש, זה דין שהוא כפוי באהבה ורחמים. חסד, גבורה, תפארת. שלום. משולש עליון במחשבה, משולש התחתון במעשה. זה המגן דוד. משולש עליון, משולש התחתון, עץ החיים. אז, היצר הרע מתהפך לכלה, היצר הטוב לחתן. ואז אין מחלה. אז יש מצב שגוף האדם מתחדש בכל רגע, והוא מתחדש בלי השליליות הקודמת, בלי התקלה הקודמת, הוא מתחדש בהרמוניה. ופתאום רואים ריפוי, ריפוי ניסי. למה ניסי? אי אפשר להסביר את זה בצורה הגיונית. הריפוי הוא מכיוון שהמחשבה של ההתעלות וההתלהבות, כמו פנחס, התגברה על הדין הקשה, ויצרה חסד גבורת תפארת, אברהם, יצחק ויעקב. לקבל, לתת, והסינתזה ביניהם. צריך לחשוב על זה הרבה, צריך להתחבר לזה כדי להבין מה זה אומר. זה אומר שאדם שיש בו קדושה אמיתית וכולי, הוא לא כזה, שירביצו לי מה לעשות, בורא עולם כנראה יודע מה עושה. לא, האדם שמצד אחד רואה את החיים באופטימיות ותקווה ואהבה, והתלהבות עצומה מהטוב, מצד שני יודע לשים את הגבולות, בלי שנאה, בלי כעס. כמו פנחס. במסירות נפש. שמירה על הברית, אלה הם החוקים, זה מה שצריך לעשות. הוא מתגבר על היצר הרע. הוא מהפך אותו ורותם אותו, איך שמופיע הרבה פעמים בתניה, איפכה ואיתקפיה. אתה הופך אותו וכופה אותו. אתה לא מבטל אותו. אתה הופך אותו, אתה מקדש אותו, ואז הם נהיים חתן וכלה, זכר ונקבה. ולרשעים גמורים, יש בכל עבר ועבר, אם אתה לא מקבל את הברית, ואתה הופך להיות עבד של היצרים שלך. רשעים גמורים, יש בכל עבר ועבר שני יצרים רעים, זכר ונקבה, מצד הסמך מהם והנחש. מה הייתה הכללה לנחש? על כוחונך תלך ואפר תאכל. מה אומרים המפרשים, מה זה אפר תאכל? כל מה שתאכל יהיה זה טעם של אפר. הרשעים הגמורים, לא משנה מה אתה נותן להם, שעת נפש. זה לא, אף פעם זה לא מספק. כמו אפר, זה הנחש. סמך מים ונחש. וזה בעצם סוד הריפוי. כי רשעים הגמורים פשוט הם חולים, רשעים בחייהם נקראים מתים. אז מה זה חשוב, כמה כסף יש לך וכמה כוח, אם אתה לא נהנה מזה? לכל דבר יש טעם של בוץ. זה הדין, הדין שולט בך. אחר כך יש לנו סיפור על בנות צלופחד, צלופחד צל פחד. למה הוציאו להורג את צלופחד? הוא ניסה להכניס את העץ הדעת טוב ורע בתוך עץ החיים, בתוך השבת, את החול בתוך השבת. הוא רצה לבטל את השלום שבשבת, שזה לא יהיה שבת שלום. רוצה להורג. בנותיו, חמש בנותיו, למה זה חשוב לנו לדעת? מסביר לנו, מסבירים לנו קובלים, זה סוד, חמשת בנות צלופחד, צל פחד. אלו הם חמש האותיות הסופיות. סוף, זה דין. חמשת הדינים, שבעצם כוללים את כל הדינים שיש בעולם. חמישה דינים זה גם פר. ועוד אי מילים, פרה. פרה אדומה, פר זה 280 בגימטריה. אותיות הסופיות. באות בנות צלופחד ואומרות למשה רבינו, לכל שבט ושבט, לכל אדם ואדם בישראל, יש נחלה. אבא שלנו מת, ומה אנחנו? אין לו בנים, רק חמש בנות. מה משה אומר להם? אני אבדוק, אני אשאל את בורא עולם. מה עונה בורא עולם? נכון, בנות צלופחד עוברו, נכון, אמת. כלומר, עצם העניין שזה דין, אבל זה דין קדוש. כמו שראינו בפרשת בעלותך על פסח שני. התעוררות של זכויות האישה. אישה זה דין, באופן יחסי. מה זה הדין? זה דין קדוש. מה זה הדין הקדוש שמופיע פה? האם בורא עולם יזרוק אותי מתחת לגלגלים של האוטובוס? האם בורא עולם זונח אותי? אני רואה שאני לא מקבל כלום. לא יכול להיות. לא יכול להיות שבעולם, ולכן ההתעוררות של בנות צלופחד, שעד היום קוראים לה הנחלה שלהם עמק חפר, צלופחד בן חפר. עד היום. שזה ההתערות של בנות צלפחד, גם לנו מגיע. לא יכול להיות שבורא עולם לא ייתן לנו. כלומר, עצם זה שאדם מסוגל לעמוד על עניין שלא מגיע להיות מסכן, לא מגיע, לא נבראתי לכך, לא מגיע לי טוב, אני יושב בצד בחושך. לא. קדושה זה התעוררות של התלהבות ותקווה שבורא העולם ייעד אותי לקבל. זה דין קדוש. אחר כך והיא אחרי המגפה, ופתאום רווח. מה אמרנו שהרווח במגיל, בקלף? לבן. רק האור של החסד האלוקי יכול לחסל את המגפה. גם הדין צריך להיות בחסד ובאהבה. זה הסוד של פנחס. רוב הכהנים הגדולים היו בני פנחס. חלק גדול מאלה שהם היום משפחת כהן, או כהנים, הם מצאצאיו של פנחס. ופנחס זה אליהו. איפה יש לנו את אליהו? בברית. כי זה כיסא של אליהו, ואליהו מגיע לברית. אליהו לא מת אף פעם, אנחנו יודעים בסוף ספר שופטים, הוא עדיין קוראים לו פנחס. בספר מלכים כבר קוראים לו אליהו הנביא. 700 שנה עוד ממשיך ללכת עלי אדמות, עד שהוא עולה ברכב אש בסערה השמיים. אבל ממשיך לרדת לעולם. הוא מגיע לברית מילה, לכיסא של אליהו. הוא מגיע לסדר, לכוס של אליהו. כלומר, שאדם בונה כלי של ברכה, אליהו מגיע לעזור. שצריך, בעיקר, שצריך יהיה לעשות שלום, וישיב לבבות על בנים, בנים על אבותם. יבוא אליה הנביא. בתוך פרשת פנחס, יש סודות עצומים של רפואה, כמו שאמרתי, זה קורס שלם שנמצא באתר, של רפואה על פי הזוהר, אחד המאמרים המדהימים, שאומר במילים האלה, זו אז פרשת פנחס, סעיף שנפיבה בפירוש הסולם של רבי אשלג, עד אהבו אז לי, עתה נשרה הרב רבה. אסחר על רישיו וקיימה עליו. אמר רבי פנחס, ודאי עידן ראותה ואשתה. בא שעתה התפתחו תראי דרחמי לכל עינון בי מראי. וזמנה לסבתה לון ואף על גב דעינון אסירין דמלכה. דהה נשרה דסימנה דרחמי איהו. התרגום הפירוש של בעל הסולם. בעוד שהיו הולכים, בא נשר גדול וסבב על ראשם. מה זה נשר? זוכרים שדיברנו על הדין של הפרה? פרק א' של יחזקאל. מרכבת יחזקאל, פני השור לשמאל. פני הנשר לאמצע. הנשר זה הסינתזה. הנשר זה פנחס. זה החסד שכופה את הדין. זה הדין ששולט, אבל באהבה, בקדושה. זה הנשר. נשר גדול וסבב על ראשם, ועמד עליהם, אתם יודעים איך נשר, שהוא רוכב על איזושהי רוח בגבהים, והוא כאילו עומד בשמיים. אמר רבי פנחס, ודאי את רצון היא. אתה את רצון הכוון הזמן של ריצוי, והתרצות ומיתוק. בא בשעה נפתחים שרי רחמים לכל אלו שהם על ערש דווי. הוא הזמן לרפא אותם. ואף על פי שהם אסורי המלך, שהם אסורי למשכבם. תפיסה של הזוהר אומרת, בורא עולם לא זורק בן אדם לבית סוהר. זה עולה המון כסף. הוא פשוט מפיל את האדם למשכב. הוא לא יכול לרוץ לאן שהוא. אני למדתי ככה שאני נופל למשכב, ואני לא יכול לרוץ לשום מקום, ואני שוכב על המיטה, אני צריך להתחיל עכשיו לחשוב למה זה קרה לי. מה הטעות שעשיתי בתפיסה שלי את המציאות שלי? איך אני הגברתי את החסד יותר מדי, או את הדין יותר מדי? איך אני יצאתי מהאיזון? איך יצאתי מהנשר? ואחרי כמה שעות או כמה ימים שאתה מגיע ומוצא את האיזון שלך בחזרה, אתה מבריא. בלי תרופות, בלי שום דבר, ככה זה עובד. לפעמים אפשר לקחת תרופות, לפעמים שנורא כואב, אתה לא יכול לעשות שום מחשבה, אז תזכור שזה קיבלת, מה שנקרא, הנחות. הנשר הוא סימן של רחמים, כי פני נשר הוא סוד קו אמצעי שהוא רחמים. רחמים זה קו אמצעי. זה האיזון של חסד ודין. הסינתזה. הכל בטוב, הכל בחסד, וגם הדין הוא במקום. ולא חליתי במקרה. אז מה זה עת רצון? מתי זה עת רצון? מלמדים אותנו שכאשר אנחנו קוראים בזוהר פרשת פנחס, זה עת רצון. רבים קוראים בפרשת פנחס בזוהר ונושעים. עת רצון בעיקר בזמן הזה של ימי דינים של מה שנאמר, כי כל רודפיה השיגוה בין המצרים. זה הזמן שכל מי שרודפיה רודף את היוד קי, את האורות העליונים, השיגוה יכול להשיג, להגיע להשגות עצומות דווקא בימים ההם. או שזה דין, אז יש אנשים שבאבל ומצורים על החורבן, ויש אנשים שפשוט מתמקדים בעבודה רוחנית בזמן הזה, ואז הם יכולים להשיג השגות שאי אפשר בזמנים אחרים בשנה. ומה זה השגה? זה קודם כל החיבור בין הימין לשמאל, בין החסד לבין הדין. ושהכל נהיה באיזון, איפכא ואיתקפיא, אז הרע הופך לטוב, הדין הופך לרחמים, ואז יש ריפוי. זו המטרה, זאת המטרה של הלימוד של הזוהר, זו המטרה של כל לימוד, אבל הכי חזק זו המטרה של הלימוד של הזוהר של פרשת פנחס, לא רק בפרשת פנחס, כל השנה. שאפילו איך הזוהר אומר, איך אומרים חכמים, אף על גב דלה ידיים מה כאמר, כתוב בזוהר, אפילו שאתה קורא בזוהר ולא מבין מה אמרת. זה מרפא אותך. זה בעיקר שכעיקר הכוונה להתחבר לאיזון, להתחבר לרחמים, להתחבר להערה של המאור שבה יחזירו למוטב. שנזכה כולנו לרפואה שלמה. אם זה בתוך הגוף, אם זה למשפחה, לקהילה, לעם, למדינה, לכל העולם. כי כולנו צריכים את הרחמים האלה, במיוחד בזמן הזה, יותר מתמיד. בהצלחה לכולם, רפואה שלמה לכל מי שצריך.
תודה רבה.
רפואה שלמה לכל עם ישראל.
אמן, אמן.